עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדור עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
יום רביעי, לקראת יום השפה העברית, ג'קי, הייתי רוצה לשאול אותך, what's up? מה קורה?
היי, מה קורה? מה קורה? אתה לא שם מה קורה, הוא הרבה יותר עברי מהוואטסאפ, אבל...
זה כזה...
כיף.
מה נסגר? הכל בסדר.
הכל טוב, העברית במצב לא רע בכלל, אני חושב ש...
תחלו יחסית למה אתה מעמיד אותה.
מצבה של העברית היא כמו מצבה של ירושלים, מי יומה הראשון הספידו אותה.
אחי, אם זאת עדיין היא אימנו, אתה אומר.
היא אימנו, חזקה מתמיד. חזקה מתמיד. כמובן שמי ש... מי שחי על ההתרפקויות, אז כל חידוש, כל אובדן, כל, את יודעת, נו, את יודעת, זה מדובר בארון של בגדים ישנים, וכל פעם שאתה זורק חולצה, חולת אש, מישהו יגיד, חבל, יש לי כל כך הרבה זיכרונות.
המעמיד, אדוני, פנים שפריטים מחויתים שנתפרו להם אי שם במחצית המאה שעברה, אינם עשויים טוב יותר מאשר פריטי הקונפקציה שטובים לשתי לבישות ואז לפח?
לעתים כן.
האין השפה נדמת בדיוק לכך?
לעתים כן ולעתים לא. את יודעת, יש ספרים שכבר למרות השנים ה... הקצרות שהעברית מחכבת בחיינו, יחסית לשפות אחרות, העברית המודרנית, יעני. יש כבר ספרים שתורגמו...
איך אמרת גם מחכבת וגם יעני באותו המשפט, באמת, תהיה בריא וגם חזק.
את יודעת שערבית ירושלמית היא המאמלושן שלי. ויש ספרים שזכו להיות מתורגמים פעמיים ואפילו שלוש, כן? ואז אתה לוקח את התרגום הראשון, נניח, של החייל העמית שווייק, שקרא אותך מצחוק כשהיית תיכוניסט.
כשאתה בגיל שבו נקראת מצחוק מזה, כן.
כן. ואתה קורא את התרגום החדש, ואתה אומר, איפה כל החן והחסד? איפה כל המודה בהכנעה? וכל הלהטוטים השלונסקאיים האלה, שכל כך אהבנו למצוא בכל מקום.
כן, איזה ניואנס סרקסטי, שאולי נעדר בכל הניסיון להתאים דברים לתקופתנו.
נכון.
יפה.
ועם זאת...
ועם זאת מה?
זאת שפה, ויש לך חיים משלה, ולפעמים היא משליחה מהמדף, בעינייך זה חולצה גזורה היטב ומחויתת, אחרים יגידו, חולצת פלוגה סוף מסלול, אכולת...
אחרים יגידו, יאללה, גברת, שים יאללה, צמח משהו וניצא בחוץ, בסדר?
אוקיי.
בכל אופן, אכן, כך, לקראת יום השפה העברית שיחול מחר, אנחנו נשוחח במחצת השנייה שלנו, על איך, וגם בעצם האם, נלמד את ילדנו לדבר עברית תקינה. נכון, האיך פה הוא קצת מוזר, כאילו הדבר הזה הוא אפשרי.
כמו כן לדבר בעניינים משפחתיים כלכליים, בעקבות סיפור שצדת מבטינו על בת שקיבלה אי אז בנעורי הפיצויים על תאונה שהיא עברה, האמא שמרה את זה באיזשהו חשבון, עם השנים היחסים עלו על סרטון בין האם והבת, והיא תובעת את הכסף מאמא שמסרבת לתת, ובית המשפט אמר את דברו, ואנחנו...
נגלה לך מה אמר בית המשפט, בסוגיה המעניינת הזאת, זה מאוד ובכלל, מעניין, יחסים פיננסיים תוך המשפחה.
סכסוכים פיננסיים תוך משפחתיים. אנחנו נדבר על מחקר מהשנה שעברה, שנחשף רק היום וקובע שהמדיה החברתית גורמת לדיכאונות ואף תסמינים אובדניים.
כלומר, זה כבר די, זה כבר קובע, זה מחקר, זה לא כאילו סטטוסים בעיקר... נוגעים בפייסבוק, זה מחקר.
כן,
אוקיי.
כן, כן, אבל נפתח במשהו שהוא במונחים של המשפחה הגרעינית, סקופ.
סקופ?
כן.
בבקשה.
איתנו עורך הדין מיכל זלקינד, מקדם את המדיניות.
מיכל.
שלום לך.
מיכל,
נכון. מיריאם
זלקין, סליחה, הותעתי. מקדמת המדינות של שדולת הנשים בישראל, שלום לך. ובכן, ועדת החוקה מאשרת שרצח בת זוג יוכר כנסיבה מחמירה שמחייבת מאסר עולם.
ואני חייבת לשאול, עד עכשיו לא? זאת השאלה הראשונה שעולה.
עד עכשיו זה נחשב, מה זה נחשב עד עכשיו?
אז באמת מה שעד עכשיו בחוק העונשין זה שהיה עונש מאסר עולם כעונש מקסימום, ובעצם לא היו עבירות שקבעו שזו חובה להטיל מאסר עולם. וכאן קבעו עכשיו רשימה של נסיבות מחמירות שהחברה מכירה בהן בחומרה המיוחדת שלהם, ובעצם אומרת לבית המשפט, אין לכם שיקול דעת אם הרצח הזה הרע בנסיבה הזו, שאחד מהם זה רצח של בת זוג, אין לכם שיקול דעת, אתם חייבים להטיל מאסר עולם חובה, לא כעונש מקסימום, אלא חובה.
כלומר, עד עכשיו זה נחשב לנסיבה מקלה?
לא, לא בהכרח. עד עכשיו היה טווח, אני מבינה. טווח החלטה, ועכשיו זהו, הטווח הזה ניטל בעצם מהשופטים.
נכון, וניטל מהשופטים. כרגע בעצם קובעים שברגע שאתה הורג את בת הזוג שלך ותורם לתופעה איומה של אלימות במשפחה, שזה הקצה כמובן הכי מחריד שלה, מאסר עולם זה האופציה היחידה. ובנוסף גם אומרים שאם אישה הורגת בן זוג שהתעלל בה במשך שנים ארוכות, אז העונש שלה, האשמה הפלילית שלה תהיה מופחתת, וניתן יהיה להשית עליה עד 15 שנות מאסר, ולא עד 20 כמו שהיה היום.
רגע,
אני אשאל פה שאלה, האם לא מתעורר החשש שחלק גדול מרוצחי נשותיהם השתמשו בחלק השני של החוק שאת זה אתה ציטטת?
לא, מנוסח מגדרית אם הבנתי נכון, ג'קי.
זה מנוסח מגדרית?
לא, צריך להראות שמי
מה יקרה אם הרוצח יבוא ויגיד איתה ללאבי במשך שנים, ולכן גם אני מבקש הנחות?
תראה, ברור שהאופציה כזו היא לכאורה קיימת, אבל יש את רף הוכחה הפלילי, וצריך להוכיח שאכן עברת התעללות, וכבר שכי שאנחנו יודעים, העניין הזה הוא עניין מגדרי, רוב מי שמתעלל, התעללות קשה וממושכת גברים ונשים בתוך המשפחה, ולא להפך, גם אם יש מקרים אחרים, ולכן זה נועד באמת להגן על מקרים שמישהי הייתה עלולה להפוך להיות חלק מהסטטיסטיקה של נשים שנרצחו ונטלה את גורלה בידיה והרגה בסוג של עד ברירה מבחינתה את מי שהתעלל בה, שהיא לא תצטרך עכשיו לשבת בכלא לחיים שלומים כיוון שהיא בעצם הגן על חייה.
אבל רגע, האם החוק הזה מנוסח מגדרית או מנוסח במילה אדם? זה מאוד חשוב לדעת.
אז החוק הזה מנוסח בן זוג, כשזה כולל גם בת זוג, אין כאן אמירה מגדרית, כי כמעט ואי אפשר לעשות דבר כזה בחוקי העונשין, אבל הרציונל שלו ברור, וכמובן שזה הישג אדיר למחאת אנשים, שבעצם אמרנו אחרי 25 אנשים שנרצחו מתחילת השנה, 7 מהן על ידי בני הזוג שלהם, אי אפשר להמשיך לשתוק, ולא לעשות שום דבר כדי להחמיר את האנישה נגד אותם גברים, ולהבהיר חברתית שמדובר כאן בתופעה שהיא ממש טרור מגדרי, וזה מה שהכנסת עושה היום ברגע האחרון, ואנחנו מאוד מאוד שמחות ומברכות על כך.
עורכת דין זקן, את חושבת שיש ב... כלומר, אני נוטה לחשוב, שוב, יכול שאני מדברת שטויות, שרצח כזה בתוך המשפחה של, של, של בת זוג, איתה אתה חי, או בן זוג לצורך העניין, הוא רצח שנובע באמת מ... אובדן חושים, אני לא באה לטעון פה משהו משפטי חלילה, אלא משהו רגשי, והאם תיקון כזה יכול לעשות איזשהו שינוי באמת? זה ירתיע?
אנחנו מאמינות שכן, להחמרת ענישה כן יש השפעה גם על מי שמבצעים את העבירה, אבל עוד יותר מזה, על איך שבתי המשפט מתייחסים למי שמבצע אותה, ולערך החברתי, כלומר, ברגע שאנחנו קובעים שזו בעצם העבירה הכי חמורה שיכולה להיות, יותר חמורה מרצח רגיל, מכיוון שיש כאן את העניין הזה של המשטר נשים ותופעה של אלימות מגדרית, אז כחברה אנחנו אומרות, יש כאן שלט עצור אדום וגדול, שאנחנו לא נשלים יותר עם התופעה הזו, וזו החשיבות האמיתית של הדבר הזה.
האם באותה הזדמנות גם נותנים את הדעת על מקרים אחרים של רצח בתוך המשפחה? רצח... שנעשה על ידי אח או בן דוד או כל מיני, מה שמכונה לעתים בצורה מקוממת כרצח על כבוד המשפחה?
זו שאלה טובה ומורכבת, מכיוון שהחוק בעצם אומר שברגע שזה התיקון הנוסף שאני מגיעה אליו, שאם המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורה ולכפות אורחות התנהגות על ציבור, שזה בעצם למשטר התנהגות של מישהי, אז גם זו נסיבה מחמירה, אבל לא מפורט שזה בן משפחה. אנחנו רצינו שיאמר שלא רק בן זוג אלא גם בן משפחה זאת תהיה נסיבה מחמירה. לצערנו זה לא הצליח בכנסת הזו, ואנחנו חושבות שזה מה שנקרא רגל בדלת, וצריך להמשיך להילחם על זה בכנסת הבאה.
עורך הדין מרים זלקינד, מקדם את המדינות והחקיקה של שדולת הנשים בישראל, נחזור שוב, אושר בוועדת החוקה, רצח בת זוג יוכר כנסיבה מחמירה, שמחייבת מאסר עולם.
תודה רבה.
אנחנו מודים לך מאוד.
תודה לכם.
הגיע בוואטסאפ, מה שנקרא, מחקר משנת 2017, שנחשף רק היום, בעצם קובע שהמדיה החברתית גורמת לתסמינים אובדניים בקרב קטינים, בעיקר בקרב נערות. הגיע נייר עמדה, בעצם של משרד הבריאות. אנחנו רוצים לפנות לפרופסור גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה, ויושב ראש המועצה הלאומית למניעת אובדנות. שלום, פרופסור זלצמן.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
בוא נשאל קודם, למה תוצאות המחקר האלה הזה בעצם נחשפים רק היום?
האמת שלא, האמת שכבר עסקו בזה, וזה ככה איכשהו חזר. מה שרץ בוואטסאפ זה לא המחקר, זה נייר העמדה. מה שבאמת רץ בוואטסאפ זה נייר עמדה של המועצה הלאומית למניעת אובדנות, יחד עם המועצה הלאומית לרפואת ילדים, ששתי המועצות חברו יחד לבקשת משרד הבריאות, לתת איזושהי המלצה שנסמכת על המחקר הזה. המחקר פורסם בסוף 2017, והוא המחקר היחיד מסוגו. אנחנו בדרך כלל לא אוהבים מחקר יחיד וממנו להסיק מסקנות, כי אנחנו רוצים לראות שקבוצה אחרת בלתי תלויה מצאה את אותו דבר. אבל המחקר הזה הוא מיוחד בזה שהוא ענק. למעשה לא נעשה מחקר בגודל הזה אף פעם על בני נוער בריאים.
זה המחקר הגדול ביותר בכל הזמנים, נכון? שנערך בבני נוער בריאים. זה 500,000 בני נוער
השתמשו,
היו בו.
וואו.
500,000 בני נוער נזכרו מגיל 12 עד 18, ובעצם שאלו אותם המון שאלות. החלק שמעניין אותנו עכשיו זה מידת החשיפה שלהם למסכים, שזה בעצם קודם כל הסלולר והמדיה החברתית, ואחר כך קצת מחשב, ובסוף טלוויזיה. היום בני נוער בארצות הברית כמעט לא רואים את המסך הגדול.
הטלוויזיה היא כבר המסך הגדול, או שהיא עדיין נחשבת למסך הקטן? כאילו, איך עכשיו קוראים להם?
היא גדול יחסית למסכים
של בני הנוער. כן, זהו, כי פעם המסך הגדול פעם היה קולנוע, אבל על זה אולי הם אפילו לא כך מכירים אותו, אז בסדר. אני מעניינת אותי החלוקה, ותתייחס לזה בבקשה, כי אנחנו בבתים של אנשים כן מחלקים זמן מסך שהוא זמן צפייה לבין רשתות חברתיות. זאת אומרת, זה לא נחשב לאותו הדבר בהכרח.
אז במחקר המסוים הזה לא הבדילו ביניהם, ולקחו זמן מסכים, יש לומר, ביחד. כשכל מי שעובד עם בני נוער, ואני עובד עם בני נוער כל הזמן, יש לי גם כאלה בבית, אני יודע שכשהם בתוך המסך, הם רוב הזמן במדיה החברתית, הם לא צופים בחדשות. זה מה שהם עושים רוב הזמן שם. המדיה החברתית כולל את הוואטסאפ, את האינסטגרם, פייסבוק, הם כבר לא כל כך מסתובבים שם, אבל גם שם קצת. והממצא המבהיל והמדאיג אולי, זה שיש קורלציה מתמטית, ממש מתאם, בין משך הזמן שאתה שואב במסכים לבין הסיכוי שיש לך תסמינים אובדניים ודיכאוניים.
ועכשיו הגיע הזמן לשאול מה הסבר לכך? מה בדיוק בדבר הזה, שלפחות במבט מבחוץ, עושה רושם שהוא מרתק את הבן אדם, מפקס אותו, ללא ספק שובה את ליבו
לחלוטין. מהפנט אותו אפילו יש
לו. כן. איך ומה הקשר בין זה לבין דיכאון ואובדנות?
התשובה הקצרה אנחנו לא יודעים. התשובה הארוכה היא שהחוקרים ניסו לתת הסבר, ובהתחלה ביקרו אותם שלמעשה ילדים בודדים, דיכאוניים, אובדניים, נמצאים יותר בטלפון מאשר בחיים הרגילים. הם הראו שלא, הם בעצם עשו איזשהו תיקון לזה.
כלומר, אי אפשר להפוך פה את הנתונים ולטעון שמראש אלו שהם נעדרי קישורים חברתיים נמצאים יותר ברשתות, אוקיי?
נכון, אגב, ילדים שלא נמצאים בכלל בטלפון, שיש להם 0 שעות במסך, הם גם בבעיה. זאת אומרת, קצת זה בסדר, יותר מדי זאת הצרה. ולא הוכח קשר סיבתי, זאת אומרת, הם לא יודעים להגיד שזה גורם לזה, כי בהחלט יכול להיות שיש סיבות אחרות, שאתה מסתכל כל הזמן במסך, אתה פשוט יושב כל היום ולא פעיל, וזאת הסיבה.
זהו, זו השאלה, האם זה משהו שיש שם או משהו שאין שם? אני חושבת שזה מה שג'קי מנסה לשאול. האם זה תכנים שקיימים שם ומשפיעים לרעה, או שזה היעדר פעילות אנושית בסגנון הישן ואותו?
פעילות ואינטראקציה אמיתית, כן, כן.
אז אני זהיר, אני אומר שבמחקר הזה קשה מהצורה שהוא נוהל, מהמתודולוגיה שלו להסיק מסקנה סיבתית, אבל מעבודות אחרות ומידע אחר, וגם מקריאה בין השורות, אפשר להגיד כמה דברים כן נכונים. קודם כל, המחקר הזה עצמו מצא שיש קורלציה הפוכה בין משך הזמן שאתה במסכים לזמן שאתה נמצא עם בני אדם ועושה פעילות גופנית. זאת אומרת, הילדים שתקועים במסך פחות זזים, יש להם עודף משקל, הם פחות עושים ספורט, הם פחות הולכים לפעילויות חברתיות, הם פחות פוגשים אנשים פנים אל פנים. והחוקרים שכתבו את אותו מחקר אומרים שלמעשה מה שקורה לילדים האלה כשהם בתוך המדיה החברתית ובתוך הטלפון, שהם מפתחים בדידות, שבעצם הפקטור העיקרי הוא הבדידות. יש לך אלפי חברים באינסטגרם, אלפי עוקבים, מאות חברים פה, מאות חברים שם, אבל בעצם אתה בסוף לבד, ואתה מפסיד משהו מאוד משמעותי באינטראקציה בין אישית. כי כשאני מדבר עם אדם, פנים אל פנים, או אפילו איתכם עכשיו ברדיו, אני שומע את המוזיקה של השאלה, אני קולט הרבה מאוד אינפורמציה שהיא מעבר למילים עצמם. ובשעה שכשאני בתוך המדיה החברתית, אני בעצם רואה רק אותיות ואולי איזה אימוג'י. אז אני מפסיד הרבה מאוד אינפורמציה. המוח שלנו, שהוא מאוד פלסטי ויודע ללמוד דברים חדשים, גם יודע לאבד דברים. אם אתה לא משתמש, כמו למשל, כשאנשים משתמשים ב-GPS, כבר הוכח, הם מפסידים יכולות ניווט במוח שלהם, אנחנו מפסידים כנראה משהו במיומנות החברתית שלנו, ושוב אני מדבר על כמויות גדולות של זמן. ופה אני תמיד אומר, וזה הסלוגן, דיאטת מסכים. זה כמו דיאטה, אל תפסיק לאכול לגמרי, זה לא אנורקסיה. אל תזלול. תהיה בזמן סביר, 4-5 שעות ביום, לבני נוער כנראה זה כבר הרבה מדי.
אבל גם אלו שנמצאים מול מסך שעה אחת, אנחנו רואים ש-28% מהנבדקים דיווחו על תסמינים אובדניים. זה גם כן, זה אחוז די גבוה גם.
אז פה מסתתר עוד מידע שבני הנוער בארצות הברית נהיו יותר דיכאונים ויותר אובדניים בעשור האחרון, באופן משמעותי, בארצות הברית יש היסטריה, יש עלייה של 77%. בהתאבדויות בין גיל 10-17, תוך עשור אחד, אצלנו דווקא הייתה ירידה מאוד יפה לאורך עשור. גם באירופה התמתנות, בארצות הברית עלייה דרמטית, מבהילה, הם מאוד מבועלים, הבנות שם מובילות, בדרך כלל הבנים היו מובילים, הבנות מובילות, גם את זה מסבירים על ידי זה שבנות נמצאות יותר במדיה החברתית מבנים, אבל החלק המעניין בעיניי, זה גם מה המדיה החברתית עשה לנו ברמה הרגשית. תשימו לב, וכל אחד שאי פעם נכנס לאינסטגרם או לפייסבוק יודע את זה, שאנשים מעלים תמונות או אירועים של דברים נחמדים ושמחים. הם לעולם לא יעלו רגעים הגמומים, ואתה מסתכל על חבר שלך שעושה טיול בחול עם המשפחה, אתה אומר, בוא נה, איזה כיף לו, איזה משפחה נפלא, כל הזמן צוחקים, כולם מחובקים, בהרמוניה מוחלטת.
וואו, הלוואי שאתה יכול לומר את זה, זהו.
כן, הפיד שלי מלא בכל מיני אנשים מדוקאים ומתלוננים.
כנראה לבכות, לבכות וליילל.
אבל לא, אבל אתה כן, בבני נוער, אני לא מדבר עליך, אתה כבר לא בנוער לצערך.
למה? למה לומר את זה ישר בפנים? מה, מה, מה? כן. למה להתיח?
בבני נוער, וזה כן בולט, כן מעלים תכנים מאוד חיוביים ושמחים, וכשאתה, אתה עצמך כשאתה מעלה את הדברים האלה, אתה יודע שאתה חי בשקר. אתה אומר, הסלף האמיתי שלי, האני העצמי שלי, הוא מסוכסך עם עצמו. זה גיל ההתבגרות, אני מדוכא לפעמים, יש לי מחשבות לא טובות.
לא, זה אם אתה מבוגר. הנער אגב לא בהכרח יודע שהוא בדיוק מסוכסך עם עצמו, משקר לעצמו.
לא, לא, דווקא כן. את כנראה הרבה זמן לא דיברתי עם בני נוער, אני מדבר איתם בלתי יומי. הם יודעים טוב מאוד, הם אומרים, אני אידרלי וקשה לי, ואני לא יודע מה אני רוצה שאני גדול, ולאן הולך העולם הזה, והם נהיים צמחונים וטבעונים, ובאים כל מיני דגלים, ובסוף, בסוף, בסוף, האגו שלהם מאוד מאוד חסר ביטחון, אבל כשאתה מסתכל בדף האינסטגרם שלהם, הם נראים אנשים לאי ביטחון, שמחים, אוהבים את הגוף שלהם, אוהבים את החיים, הפער הזה כנראה יוצר בדידות, יוצר תסכול, וגם הפער של הקנאה, איך האחר כל הזמן שמח ומאושר, ואני בטיול המשפחתי סבלתי כל רגע, ואני זוכר את הריב עם אבא שלי, ואת הריב עם אמא שלי.
יש גם עוד כמובן גילויי אלימות בשיחות וואטסאפ וחרמות, ודברים שכבר דיברנו עליהם, אבל אני השאלה לסיכום שמעניינת אותי,
ממש אחרונה, אבל שרון.
יש נייר עמדה. נייר העמדה הזה הוא ברור, הוא גם מכיל באמת נתונים קשים ומובהקים. עכשיו, מה עושים אותו נייר עמדה ואותה המלצה? האם, נגיד,
מה המשמעות בכלל של נייר עמדה?
מנקים איתם מסכי סמארטפון? מה באמת עושים עם זה?
מכיוון שהמידע הוא עדיין לא מבוסס מספיק, משרד הבריאות לא יכול להוציא המלצה לאנשים.
לא מבוסס? 500 אלף בני נוער הם המחקר הגדול ביותר בכל הזמנים? איך אתה עוד רוצה לפס את זה?
א', זו קורלציה בלבד, ולא מוכר קשר סיבתי, דבר שני זה בארצות הברית, לא בארץ, צריך לזכור, זה אוכלוסייה אחרת. עדיין, משרד הבריאות שוקל להיכנס לתוך העניין הזה, כנראה שהמנכ״ל יקים איזושהי ועדה שתעסוק בזה, ותנסה לצאת עם איזושהי ממלצות, אבל לא הייתי מחכה, אני כבר אומר לכם, כמו שאמרו שאנטנות סלולריות לא בריאות, גם אם אין הוכחה אחד לאחד שהיא גומרות לסרטן, אנשים ייזהרו. אני מציע להיזהר, לשמור על הילדים שלא יישארו שם יותר מדי זמן, ולעשות דיאטה, ולהתחיל את הדיאטה דווקא במקומות הכי חשובים היום, אבל במקומות של ארוחה משפחתית, ארוחה ללא טלפונים, שיושבים בערב ומדברים קצת, לשים את הסלולר בצד, בישיבות, בשיחות, בפגישות, לא להיות במכשיר הזה כל הזמן, הוא עושה לנו משהו, הוא עושה לנו דברים נפלאים, אבל הוא גם יכול להזיק. צריך דיאטה, לא להגזים.
פרופסור גיל זלצמן, מנהל מרכז לבריאות הנפש גאה, ויושב ראש המועצה הלאומית למניעת אובדנות, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה ג'קי.
וכמו שהבטחנו בתחילת התוכנית, סיפור באמת יוצא דופן שהתפרסם בתחילת השבוע, או בסוף שבוע שעבר, על בת שטובעת מאימא שלה את פיצויי הנזיקין שהיא קיבלה אי אז, כשהייתה בת 14, על תאונת דרכים.
בת כמה הבת היום, אתה יודע?
לא יודע, אבל אני חושב שגם אימא שלה כבר לא יודעת, או לפחות את היום הולדת היא נוטה לשכוח. שלום לעורכת הדין קרן אשר.
שלום, מה שלומכם?
היי, בעלת משרד דיני משפחה וירושה, וחברת התוכנית, ניתן לומר.
כן, מה מיוחד באמת בסכסוכים כספיים בתוך המשפחה, ששונים מסכסוכים כספיים סתם?
קודם כל, ועיקר התוכן המהותי בפסק הדין, זה דיון באמת בחזקת המתנה, שזו חזקה שאנחנו רואים אותה במסגרת יחסי המשפחה כחזקה משפטית שאומרת שבמסגרת מערכת יחסים מסוימת ובדרגה קרבה מסוימת או בדרגה שבה הוכח אדם אחד שהוא תלוי בצד אחר, יש חזקה שאומרת שאם נתתי לך משהו בהיעדר מסמך או הסכמה אחרת שאני יכולה להוכיח ולבסס, גם אם זה בראיות חיצוניות על ידי עדים, יש הנחה שזו מתנה. נתתי לך עכשיו 500 שקלים, אתה אחי, לא כתבתי אני נותנת לך אחי הקטן 500 שקלים כהלוואה, אתה תחזיר לי אותה. זהו, מתנה שלך.
שלא לדבר על מה שקורה בין הורים לילדים, שעל פי רוב...
הורים וילדים,
חלקת המתנה. מדובר בנתינה ארוכת טווח, נקרא לזה.
בואו נעשה קצת סדר. עד גיל 18, קטין הוא חלק מהחובות והזכויות של הוריו, הם גם לזון אותו, לפרנס אותו, לקלקל אותו, לטפל כולל כלכלית בכל צרכיו הרגשיים, הרפואיים, החברתיים, מה שצריך. אני רוצה רגע לסדר לכם טיפה את הרקע, כדי שתבינו למה התביעה היא חריגה ולא חריגה. הילדה אמנם עברה תאונה כשהייתה קטינה, אבל את הכסף בהסדר הפיצויים היא קיבלה בתור בגירה בגיל 20. זה היה לפני 8 שנים. מה שחריג פה זה שהיא יכלה כבר באותו מועד לקבל את הכסף, אבל בחרה במקום זה להעביר אותו לנאמנות אצל אימא שלה.
מה, היא יכלה בגיל 14 לקבל את הכסף הזה לידיה?
לא, היא קיבלה את זה בגיל 20.
לא, בגיל 20.
אוקיי.
התביעה הסתיימה בגיל 20, אחרי, היו שם 95,000 שקלים שהיא קיבלה בסופו של דבר מהביטוח. היא יכלה כבר לקבל אותם לידיה, אבל בחרה לתת אותם בנאמנות לאימא שלה שתחזיק, תשמור על הערך, ותביא לה אותם בהמשך. כולל הם כתבו ביניהם בהסכם, שמעט לעת האמא תיתן לה כספים.
אז היה עכשיו, הסכם, היה זה... הסכם כתוב דווקא בהקשר הזה, אני שומע.
היה הסכם נאמנות שאומר שהאמא תשמור לה על הכסף פיצויים שהיא מקבלת, ותיתן לה כספים מעט לעת. המחלוקת פה, בתיק הזה נידון על האם הכספים שהאמא באמת נתנה, ואלו שהיא הצליחה להוכיח שהיא נתנה, הם מתנה או לא מתנה. זאת הייתה המחלוקת. ומה שחריג פה... זה שהתביעה התקבלה. האמא הצליחה להוכיח שהכספים שנתנה לא היו במתנה. את הכספים שהיא הצליחה להוכיח במסמכים, השופטת זיקתה אותה ולא חייבה אותה להשיב אותם לבת.
והכספים שהיא לא הצליחה להוכיח היא כן צריכה להשיב אותם, נכון?
היא השיבה לה אותם, כן, כי פה אין הוכחה, ויש פה, והייתה שם מחלוקת עובדתית שהשופטת קבעה ובצדק ממה שעולה מפסק הדין, שמבחינה ראייתית לא הרימה האמת נטל ההוכחה בהקשר זה שהיא נתנה את הכספים האלה בכלל. אוקיי? לא אם הם היו מתנה או לא, אלא אם היא בכלל נתנה אותם. רק את מה שהאמא הצליחה להוכיח במיסים, השופטת קבעה שהיא לא צריכה להשיב. זאת הייתה שאלה, והחריגות פה היא בקבלת, היא בזה שהאמא הצליחה להרים את הנטל המאוד מאוד כבד כדי להפריך את החזקה הזאת שהיא קבועה בדין. זאת חזקה שמאוד מאוד קשה להרים את הנטל כדי להוכיח אותה.
כלומר, מה שבמקרה לא הספציפי הזה עורר את השופטת בהחלט, יותר לכיוונה של האם?
זה לא לכיוונה של האם, זה מקרה חריג בנסיבותיו, כי האמא והבת היו מאוד מסוכסכות. הבת, תוך כדי החקירות, כשלה בלשונה, ואמרה משהו כמו, שאלו אותה למה היא לא ביקשה כסף בשביל איזה קורס, היא נרשמה לה, והיא אמרה, וזה בפרוטוקול, חשבתי שהלך כל הכסף. אז על מה הוא הלך, אם לא נותנים לך אותו? את כל הזמן מקבלת מתנות בעשרות אלפי שקלים. היו פה גם ראיות, האמא עצמה, אישה קשת יום.
תראי, המקרה הספציפי, האמא הספציפית והבת הספציפית, אני חושב, פחות מעניינים אותנו עקרונית, אבל יש לנו פה חלון הצצה נדיר ל... לסכסוך.
לפחד האלוהים שהן מתנות במשפחה.
כן. תגיד, במצב כזה, אמא הייתה גם יכולה לבקש מבית המשפט לקזז ממה שהיא חייבת לבת, נניח, דברים שהיא הוציאה עליה לפני גיל 18, או שזה...
לא. לא. לא, בשום פנים ואופן לא, וגם אגב, גם לא בין גיל 18 ל-20, שרק אז הילדה קיבלה את הכסף. כל מה שהיא עשתה עבורה, מעבר לעובדה שעד גיל 18, עליה החזקת הילדה, זה או עליה או על המדינה, צריך להבין. כל אחד דואג לילדים שלו, זאת החזקה שקבועה בחוק. זה לא חזקה, זה קבוע בחוק. כן. אתה אפוטרופוס, חלק מהחובות שלך לטפל. בין 18 ל-20, שהילדה כבר הייתה בגירה וקידום ממנה אולי כספים, או גרה תחת קורת הגג שלה, וכתוצאה מזה אתם יודעים, סוג של חייתה על חשבונה נקרא לזה במרכאות, תוך מערכת היחסים הזאת, אם היו לה כספים היא הייתה יכולה לקזז אותם, אבל הם הגיעו לידי רק בגיל 20, ולכן ההסכם וכספים שהיא הוציאה הם רק מאותו מועד.
אבל איך נעשתה ההבדלה הזו בין מתנה לבין כספים שניתנו באופן אחר? מה, זה סוג של חשבונית שצריך לבקש?
שם בגלל סוג מערכת היחסים האחורה, באופן ספציפי, והעובדה שהאימא עצמה הייתה אישה עם מעט מאוד הכנסות.
לא, אבל הצעה לשאר המאזינים, שנגיד אפילו מערכות היחסים שלהם טובות וחמות.
מה עושים כשבסכום פתאומי מגיע למשפחה? כן.
אז רגע, בואו נצא קודם כל מפסק הדין הזה שהוא חריג בנסיבותיו ונחזור לעולם המציאות. בעולם המציאות רוב התביעות על מתנה רואים אותם בין הורים לילדים, ורוב הזמן בבית המשפט לענייני משפחה בין זוג הורים לילד ובין בת זוגו, שהם עכשיו תוך כדי הליך גירושים, וההורים פתאום קולטים שהם נתנו המון כסף, והילדים קנו נגיד דירה, ועכשיו הילד שמתגרש למעשה הולך להפסיד המון כסף, כי הם לא תרחו לרשום או לא נתנו, והם רק רצו לעזור והם לא ידעו, ומתחילים להמציא כל מיני הלוואות, ולנסות לתפור איזשהו מהלך משפטי מתוחכם, ונאלצים בסוף גם להגיע לבית משפט ולהגיש תביעה פורמלית, כדי לקבל בחזרה את הכסף, והמון פעמים התביעות האלה לא מתקבלות, כי, כאמור, זאת חזקה קשה מאוד לסתירה בדיני משפחה. מה שצריך לעשות בזמן אמת, רוצים לעזור, רוצים לתת, מה טוב. להכין מסמכים מסודרים. אם זאת הלוואה, לכתוב זאת הלוואה. אם זאת מתנה, לכתוב אני נותן במתנה. אם אתה נותן במתנה לילד ולבן הזוג, או להעביר לחשבון נפרד רק על שם הילד אם אתה לא רוצה שזה יתערבב, או להעביר ולכתוב מפורשות שזה הכסף ניתן במתנה לטובת הילד, או כמתנה על תנאי למקרה שמתגרשים, או
אפשר מתנה על תנאי? אפשר מתנה על תנאי?
בוודאי, אפשר הכל.
אם הוא יתנהג יפה. נאחל לכולם שפע כזה שלא יצטרך לעניין אותם בכלל.
ומערכות יחסים כה צלולות של אוי ואבוי, בלי משפחה בבית משפט.
זה פסק דין שהוא מאוד מאוד חריג, אבל הוא עומד בסכום של 95,000 שקלים, זה שבית המשפט, הזמן שנדרש לו לשנייה תהליך.
רק תגידי לי כמה מתוך הסכום הזה הגיע בסוף לאורכי הדין של שני הצדדים?
אני ממש לא יודעת להגיד לך. יכול מאוד להיות, היה לנו פה הליך של סיוע משפטי לפי ההכנסות מהעובדות שעולות בפסק הדין. שגם זה אגב עולה למדינה כסף.
ברור, עורך הדין קרן אשר.
אנחנו מודים לך מאוד, אנחנו יוצאים לזמרירים, ואחר כך, איך נלמד את ילדינו לדבר עברית תקינה?
אתם מאזינים לגלי צהל.
מעסיקים יקרים, חשוב לנו להזכיר לכם שחוק חיילים משוחררים אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים או שירותו הצפוי במילואים. ועוד דבר חשוב, על פי החוק אסור לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים או בתקופת 30 הימים שלאחר סיום שירות המילואים, אלא בהיתר מיוחד מעת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. חיילי המילואים הם הנכס הלאומי שלנו, הם שם למעננו, אנחנו כאן למענם.
המפצה שלך
כבוד הנשיא!
בואו לפגוש את המרצים בסדרת הרצאות איכות על אודות נשיאי ישראל וראשי ממשלות ישראל בסדרות אשקלון, תל אביב, אופקים ומגדל העמק. הסדרות ביוזמת המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה במשרד ראש הממשלה ומרכז מורשת מנחם בגין. הכניסה חופשית. לפרטים ולהרשמה 02-565-2011.
שומעים את צלצולי ההשכמה? מבינים שצריך להתעורר? שלום,
כאן אורלי וילנאי. בכל הקשור לאלימות בתוך המשפחה, חייבים לשמור על ערנות, חייבים לדווח, לא להרדים את הנושא ולא לשתוק. זה אפשרי, אני יודעת. באמצעות משרד העבודה והרווחה והרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי, ישראל אומרת די לאלימות בתוך המשפחה. לא יודעים למי ולאן לפנות? התקשרו 24 שעות ביממה למוקד 118, ויחד נחולל את השינוי.
גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס הטייס עם הטייסים הטריים והמשפחות הנרגשות שעפות עליהם. רן יבנאי וצחי דבוש בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים בבסיס חצרים. היום, 15:00, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
מחר יחול יום השפה העברית, ואנחנו רוצים לשאול איך והאם בכלל נלמד את ילדינו לדבר עברית תקינה. ולדעתנו, האישה, לשאול אותה את השאלה הזו, היא חברתנו הטובה, מוריה קור, אשת תקשורת וביתו של הדוקטור אבשלום קור בעצמו. ונראה אם הצליח הדוקטור להנחיל את העברית היפה שלו אצל מוריה. היי מוריה.
צהריים מוריקים, חברים.
צהריים טוב, מוריקים, מה זה מוריקים?
אז איך הוא נחילה לך העברית?
בבית שאת גדלת בו. העניין היה יותר לאהוב את העברית או לשמור על העברית?
הכל ביחד. בבית שגדלתי בו עברית הייתה ערך עליון, וזאת בעצם מתנה. זאת אומרת, אני חושבת שכמו כל דבר אחר בהורות, אנחנו עובדים עם דוגמה אישית. אם אין דוגמה אישית, שום דבר בחינוך שלי הרי לא ייקלט. אם אני לא אנקה אחריי, הילדים שלי ישירו בית מלוכלך. אם אני לא אקום מוקדם בבוקר, הילדים שלי לא יהיו חרוצים. אז אנחנו שמענו עברית כל החיים, ואני חושבת שגם למדנו לדבר עברית נכונה, וגם למדנו מאוד לאהוב את השפה, לאהוב את המילה הכתובה. זה לא רק בלשון. זה כל החיים, זה לא יותר ספר, זה להעריך ספרות טובה, להעריך אומנות לשונית.
הרגשת לפעמים שהדקדוק והדקדקנות אולי עוקפים את התוכן. אני זוכרת שסיפרת לי פעם סיפור מצחיק על איזה פתק שהשארת לאבא שלך, נכון?
הייתה לנו מחברת משפחתית בביתנו התל אביבי, ואני יצאתי בערב לאיזו פגישה, אני מאוד אוהבת לנקד, כי זה יפה כזה, הנקודות, ילדות, אוהבות עם פיילוט ורוד, אתם יודעים, לעשות חיריקים. אז כשחזרתי בשלוש בבוקר, גיליתי על המראה בכניסה לבית, A4 מחובר לעוד A4, מחובר לעוד A4, עם פירוט השגיאות שעשיתי בניקוד, איך צריך להיות ומדוע.
ודוגמאות, כן.
אז... כן, בהחלט. אבל אני אגיד לכם, כשהבן הגדול שלי הלך איתי לגן לפני, לא יודעת, 16 שנה, וזה היה סתיו, הוא אמר, הביתי אמא, העץ השליך את העלים בשלכת, הבנתי שזה כנראה חזק מאיתנו, וברגע שאתה רגיל לדבר שפה נכונה, זה עובר הלאה, ואוהבים את זה.
אבל את עצמך, ממשיכה את הדרך או פחות? את מרגישה, יש איזו התרופפות.
תראי, בואי נראה, יש התרופפות דתית. אני חושבת שאצל אבא שלי עברית זו דת. זה לא מקצוע. זה לא... זאת אומרת, יש עניין אידיאולוגי
שנייה,
ולא
שנייה,
לומר...
שנייה, יש גם כל מיני, יש כל מיני דגמים דתיים. אם זו דת, אז אבא שלך הוא מה? הוא נטורי קרטה? הוא...
אבא שלי אורתודוקס כבד, אבא שלי הר המורניק של השפה העברית, האקדמיה רפורמים. לצורך העניין. אז אנחנו מאוד אורתודוקסים, אפילו לא... נגיד, אני מאוד אין אורתודוקס, אוקיי? נגיד, במקומות שבהם אבא שלי היה מתקן ולא נותן לזה לעבור, אני, בוא נאמר, משחררת לילדים. אבל יכול להיות שאני גם משחררת לילדים, כי אני יודעת שהם במילא קולטים את זה מסבא אבשלום, שהוא דמות מאוד דומיננטית, שלא לומר משמעותית, בחייהם של נכדיו.
מה זה אומר בפועל? חוץ מאשר לא לעשות חלילה טעויות בניקוד, מותר מדי פעם לגלוש לסלנג? מותר להשתמש במילים לועזיות, חס וחלילה, חס ושלום? ואם בלעז...
לא, מילים לועזיות.
מילים לועזיות, בא לראה ובא להימצא?
תלוי איזה. אוקיי, והי, וביי, וקטליזטור, וסצנה, וסנסציה, אסור. כי זה ממש חוקות הגויים. אבל סבבה ואהלן זה סביר, כי לדבריו, לדברי הרב, אנחנו חיים במזרח התיכון, ואנחנו חיים ליד אנשים שמדברים את השפה הערבית, וזה לגיטימי.
היי וביי זה מחוץ לגדר?
היי וביי זה מחוץ לגדר.
היי וביי אפילו אולי צריך להגיד, סליחה.
שרון, ניסית פעם?
היי וביי, נהדרת.
וביי, כן. ניסית פעם במדרגות של גלץ לומר לאבשלום היי?
מודה שלא, אני ביראה, אני פשוט מרכינה את ראשי וחולפת הלאה כמובן.
תקשיבי, אני חושבת שאם אני ארים טלפון, אני כבר לא עושה את זה, כי בעידן השיחה המזוהה קל לדייק, אבל אם סבא אבשלום נגיד מתקשר הביתה ואחד הנכדים מרים ואומר היי, הוא יסגור ויתקשר מחדש עד שהנכד יענה ויאמר שלום. ואתה יודעים מה, האמת היא שככל שאני מתבגרת, זה יותר מוצחן בעיניי. זאת אומרת, כשאני הייתי קטנה, זה היה חצי מביך להיות הבת של אבשלום קור, זאת לא היה ברור איפה אני ממוקמת חברתית, מה זה אומר. זאת אומרת, היינו שונים בהכל, בתור משפחה מסורתית אשכנזית עם 6 ילדים בכיכר המדינה, אז היינו שונים גם בזה. אבל ככל שאני מתבגרת, אני מעריכה את זה יותר.
למה בעצם? זה מה שקשור, למה זה קשור? זה נוסטלגיה, או שזה איזושהי התקשרות פנימית שלך לנוכח העולם?
אני יותר, תראי, אני ככל נגיד, העיסוק שלי, אני מתפקת בספרות, אני כותבת דוקטורט בספרות, ובפרקטיקה של החיים, מאוד עזר לי. עובדים בתקשורת.
את אמרת פרקטיקה.
אני רשמתי בצד את כל המילים הלועזיות שמוריה אמרה בשיחה.
אמרתי פרקטיקה, ואחרי שידורי רדיו, ושרון זוכרת, כי לדעתי פעם ישבת לידי כששידרנו יחד, ונגמר שידור, וקיבלתי מסרון עם רשימת הביזיונות שחוללתי במשפחתי, בהנף מלל.
תגידי, איך מקללים? כשאתה בן משפחת קור, ולפעמים קורים דברים שממש דורשים כללה. ורוב הכללות שלנו, מה לעשות, הם או בלעז, או ב... את יודעת, ממש מהתחתית של התגרודת, של הלמטה של הג'יפה.
הנה, הנה, תחתית תגרודת החבית. אשפה,
תחתית זה יפה. אשפה זאת כללה. אשפה, כשאתה אומר את זה על בן אדם, או משהו הלך הכללה בעברית, ואני מזכירה שמותר להשתמש בעצם במילים בערבית. אז כללות בערבית, שהס מי להזכיר אותן בשעה זו בבמה מכובדת זו, מותרות בשימוש.
זה יפה. מה נניח היחס ל... יש לך גדול ממחזור השירים העברי, שעושה טעויות מכוונות בעברית לצורכי הומור, ואת יודעת, אליהו השמן אומר מילים נורא גסים, וכל מיני כאלה, זה, או סנדרסון, שעל ימין ועל שמאל, טעה, לפעמים בכוונה ולפעמים לא. זה...
הדוגמה... כן, תמשיך, סליחה.
זה עובר אותך או שאת מרגישה את הצרימה תוך כדי שאת שומעת את השיר ברדיו?
אני מרגישה וזה הורג אותי. כי כשהיינו קטנים ושמענו את יורם גאון שר את השיר על השר משה מונטיפיורי, אז הוא שר שם את וכך את העיניים עצם הוא בבקשו. וזה הרג זאת. היינו שומעים את זה באוטו, בנסיעות, ואבא היה אומר, תראו איזו טעות. אז אני נגיד לא אעצור את זה ועבור תחנה, אבל אני אשמע את זה וזה יצרום לי וזה יצער אותי מאוד. ותשמע, זה גנטי, גדלנו עם זה, אין מה לעשות.
מוריה קור, שתזכי שבנייך ידברו יפה לפחות כמוך. אשת תקשורת.
אמן ואמן.
שבנייך יהיו נחת להורייך, מה שנקרא, כן.
חיים, וקרוב
אצלכם. תודה רבה, חברתנו היקרה, להתראות.
להתראות.
ואנחנו עכשיו רוצים לשאול בעצם מי מלמד או מי משליט את העברית בבית, בעצם ההורים או הילדים, ואנחנו עם פרופסור גלעד צוקרמן, הוא בלשן, הוא מחבר הספר ישראלית שפה יפה, וגם מחיי שפות באוסטרליה, זה מה שכתוב כאן. כך. שלום פרופסור.
שלום רב, כיף לדבר איתכם.
תודה. רק אני חייב לשאול, מה זה מחיי שפות באוסטרליה? כן, זה שפות ילידיות שאתה מחיה אותן?
נכון, היו באוסטרליה 330 שפות אבוריג'יניות לפני הכיבוש, וכיום רק 13 שפות חיות ובועטות, זאת אומרת ש-96% מהשפות או שהרגו אותן, רצחו אותן, או שהן עומדות להפוך להיות יפהפיות נרדמות. לא, הן לא נפטרו, מדובר על לינגוויסייד או על רצח שפה. ויש אבורג'ינים שרוצים להחיות את השפה שלהם, מכיוון שהם רוצים לדבר בשפות אבותיהם, ואני, זה בדיוק מה שאני עושה. אני עוזר לאבורג'ינים ללמוד את השפות שאבותיהם דיברו.
ונגיד את המובן מאליו שזה לא שהם רוצים לדבר את השפה רק בגלל שהם רוצים להתהדר בשפה, אלא כי שפה מכילה מנעד רגשי ותרבותי. נכון? היא מייצגת דברים שאולי אין אותם בשפות אחרות, וכאן אנחנו רוצים להגיע לעברית בעצם, וגם אולי לסלנג ולדברים שמרגיזים אותם.
אני מניח שאם ישראלי צריך לנסוע עד אוסטרליה כדי ללמד את היליד האבוריג'יני, את שפתו שלו, זה בין היתר מכיוון שאנחנו כבר עברנו את החוויה הזאת של להחיות שפה מתה.
בדיוק, אני חושב שזה מאוד יהודי ומאוד ישראלי לעזור לאבוריג'ינים באוסטרליה ובמדינות אחרות להחיות את השפה שלהם, מכיוון שאנחנו כבר עשינו את זה, ולכן אנחנו לא צריכים את התרטיץ ללשון העברית, אנחנו לא צריכים את אבשלום קור, אנחנו לא צריכים תהרנים שיגידו לנו איך לדבר, מכיוון שהישראלי כבר חיה ובועטת. לכן, אם הבן אדם הוא באמת מומחה להחיית שפות, שבמקרה זה אני, אז אנחנו יכולים לצאת החוצה, או לעזור, אגב, לכל מיני שפות יהודיות שכן עומדות להיעלם מן העולם לצערי, כמו לדינו, כמו ערבית יהודית, מרוקאית יהודית, עיראקית יהודית. זאת אומרת, יש הרבה
רגע, מה רגע, לעשות. רגע, 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 אבל גם העברית האגנונית לצורך העניין עלולה להיעלם אם לא יהיו אבשלום קורים שכינית אותם בכל מיני כינויים,
כן,
וישמרו ויחיו אותה.
לפני מספר שנים הגיע אליי ספר של ברנר, מתורגם לעברית, זה היה...
ברור, אני מסכים איתך לחלוטין, כי כמו שאת התנ"ך אי אפשר להבין, אין ישראלי שמבין את התנ"ך, כך גם צריך לתרגם את עגנון שכתב בפסאידו משנאית לישראלית, כך צריך לתרגם את ברנר וכן הלאה.
אבל מי ישמור עליהם, על העגנונית והברנרית?
למשל, מוריה קור, שהיא עושה דוקטורט בספרות עברית, אני לא יודע בדיוק על מה היא כותבת, אבל יכול להיות שנגיד, היפותזה, היא כותבת על ברנר, אז היא תהיה מסוגלת לקרוא את ברנר, אבל ישראלי של היום, דובר ישראלית, לא מסוגל לקרוא את שי עגנון מתוך זה שהוא יודע ישראלית. הוא יכול ללמוד עברית כשפה זרה, מה שאני עשיתי בכיתה ב', למדתי עברית, זאת אומרת, את שפת התנ"ך, ברור, לא היה לי ספק לרגע שאני מבין את העברית הזאת, למרות שהמורים אמרו לי שאני מבין, ואם אני לא מבין זה בעיה אולי של ההוראה וכן הלאה, אבל מדובר בשפה זרה. אז כן, כן צריך ללמוד עברית כשפה זרה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב ליהודי בארץ לדעת עברית, אבל אל לנו לאנוס את השפה הישראלית עם דקדוק עברי, בעוד שהשפה הישראלית יש לה דקדוק משל עצמו, שיונק מן היידיש כפי שהוא יונק מן
אבל
היידיש.
אבל אתה עצמך רגע אמרת, אל לנו לאנוס, ואתה טוען שבעצם כדי להבין אותך, אנשים היו צריכים ללמוד עברית כשפה זרה?
אני, גיבור ילדותי היה אבשלום קור, זאת אומרת, אני הייתי הארדקור גרמריאן, זאת אומרת, הארדקור במובן של...
היה לך פוסטר מעל המיטה של אבשלום קור עם נונצ'קו, כן.
זה אומרים גאולה אבן היה לפוסר של נתניהו, אני חושב, מעל המיטה, זה מה שפעם שמעתי. כן. אבל מה שמעניין זה, אני הצלחתי לצאת מהאינדוקטרינציה הזאת, משטיפת המוח, והצלחתי להבין שמי שבעצם קובע את השפה זה הילדים, אלה שאומרים 10 שקל, אלה שאומרים פטיש 5 קילו, אלה שאומרים יש לי את הספר הזה, אלה שאומרים הפקדתי את הצ'ק הזה, אלה שאומרים שפינוזה וכופרים אחרים, לא שפינוזה וכופרים אחרים, אלה שאומרים אני עולה לכיתה ח' ולא לכיתה א'.
אני מכירה את כל הילדים שמדברים על השפינוזה והכופרים.
אצלנו גם מתקנים לספינוזה, אבל מה שאתה בעצם אומר זה לא לתקן את הילדים כלל, פשוט ללמוד מהם?
ברור, הילדים לא זקוקים לשום תיקון משום הורה בישראל, מכיוון ש... בוא נתחיל עם הילדים של תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, הילדים האלה הם למעשה אלה שלימדו את שפת האם, את האימהות, כן? האימהות נכון. לא ידעו את שפת האם העברית במרכאות, אז כמו שאמר קישון, אני חושב, הילדים מלמדים את שפת האם, את האימהות ואת האבות. גם כיום, מכיוון שאנחנו עדיין חיים במדינה עם סכיזופרניה דקדוקית, זאת אומרת, אנחנו חיים במדינה שיש בה בן אדם כמו אבשלום קור שאומר לבן אדם אל תגיד הון עתק אמור הון עתק, או אל תגידו בא לי בימים ובא לי בלילות, תשאירי בא לי בימים ובא לי בלילות. זה מעניין אם זה צורם למוריה קור לשמוע את אופרחה זה ששרה נפרחה, והיא אומרת, הוא ואלי בלי, איזה פרח אומרת ואלי בימים, הוא ואלי בלי לא. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי. אז לי זה צורם, הוא ובא דווקא, לא ובא.
אבל פרופסור, האם הוא מרכזי על כל השפות בעצם, כמעט? אני חושבת...
אומרים על יוסי בנאי, שכשהוא כתב את אני וסימון ומויז הקטן, תקנו אותו, שצריך לומר, הוא מויז הקטן. תשובתו של יוסי בנאי הייתה, אני הכרתי את מויז, זה היה ומויז הקטן.
אבל רגע, תגידו לי שניכם, האיום המרכזי הרי הוא לא מאובה ובא, וגם לא מאותו פטיש 5 קילו כבד, אלא בעצם מהאינגלוז, נכון? מזה שבעצם בגלל שאנחנו כל הזמן בשפת המסחר נמצאים, אז כל השפות בעצם שאינם אנגלית עומדות בפני אותה סכנה. אם אפשר לקרוא לזה סכנה, אבל אני מבינה שאתה לא קורא לזה סכנה.
אני לא רואה שום סכנה באנגלוז של הישראלית. למשל, אף ישראלי איננו מתחיל לדבר ישראלית עם הצליל ר, כמו הצליל האמריקאי ר. הצליל הרשת שלנו זה צליל יידי.
חוץ מהשר דרי.
חוץ ממי.
כן. משום מה,
לא יודע. כן, אבל זה איזושהי בעיה, בעיה תגיע. אבל זה לא שאני, אני עכשיו נמצא בתל אביב, זה לא שאני הולך ואני שומע אנשים אומרים, אני הולך עם, אני הולך עם.
אבל הם כן שואלים כבר, כאילו כן אומרים, וואי, איזה שוז מהממות. זה בסדר?
כן, ו-Oh my God.
זה בסדר גמור.
אוקיי.
זה בסדר גמור.
ילדים בני שנתיים אומרים, Oh my God.
מדובר פה על קוד מיקסינג, כן? קוד מיקסינג זה דבר יפה. אם אתם נוסעים ליפן, כל משפט יש לו איזושהי מילה אמריקניזמית. אני אפילו מילה אמריקאית. אני שמעתי את ראש ממשלת יפן, קויזומי ג'וניצ'ירו, מדבר, אנחנו צריכים להילחם באמריקניזמים שחודרים למס קומי שלנו. הוא אמר מס קומי, שזה מס קומיוניקיישן. זאת אומרת, בלי לשים לב, הוא השתמש במס קומיוניקיישן ביפנית, שזה מילה אמריקאית. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, היפנית עדיין יש לה דקדוק יפני וכן הלאה. הדקדוק הישראלי הוא מאוד יידי, כמו גם שהוא עברי, בו זמנית, אבל הדקדוק לא נובע מהאנגלית. זה נכון שאומרים, זה הולך בלי לדבר ש, כן? It goes without saying that. אני אוהב להגיד, זה הולך בלי לדבר. אבל מצד שני, אנחנו לא משנים את הדקדוק היסודי בגלל האנגלית. מה שכן נכון, אם אתם טוענים שהבעיה המרכזית היא שאנחנו נפסיק לדבר בישראלית ונעבור כולנו לדבר באמריקאית, אז זה כבר משהו אחר. אז באמת
אני פשוט... להגיד, אני פשוט לא מוכן להרכין ראש בפני כל טרנד אפשרי, ואני רוצה שבמהלך האימוץ הוולונטרי של אמריקניזמים פה ושם, תהיה לי הזכות לבוא ולהגיד את האימוץ הזה אני אוהב, והוא לא מסתדר לי. נניח, אנשים שאומרים עושה שכל, עושים לי רצון לבעוט להם במותן הימנית.
אז תשמע, אני מבין אותך, ג'קי, וזה בדיוק העניין של בלשן. בלשן צריך לעשות איזושהי סטטיסטיקה. כמה אנשים אומרים עושים שכל, כמו שנגיד קמיל פוקס עושה סטטיסטיקות של האם, אני יודע, יאיר לפיד יקבל או גנץ יקבל. צריך לעשות, כמה אומרים עושים, עושה שקל, עושה שכל. כמה, כמה אומרים שתי שקל, כמה אומרים, למשל, כמה שומעים זה לא עושה שכל וזה לא עושה להם בעיה בראש, זאת אומרת, הם אוהבים את זה, וכמה ג'קי לוים יש שהם חושבים שעושה שכל.
אז מה, השיפוט שלך הוא כמותי בלבד? אני לא מבינה, זה שהרבה אנשים אומרים אוהבים משהו?
זה הכל בלשנות, בלשון, זה דמוקרטיה, זאת אומרת, זה עניין סטטיסטי, כמו שאנחנו מקבלים ראש ממשלה לפי הרוב, ככה שלום קור צריך לקבל איזשהו אלמנט לשוני או מאפיין לשוני לפי הרוב.
אבל חלק משבטי הבוריג'ינים שלך מונים בטח 2.5 אנשים, נמוכים.
מה זאת אומרת?
אלה שאתה רוצה להחיות את שפתם, ואני אומרת, העברית העתיקה, יש בה הרבה אנשים.
לא למען השבט השכן.
רק רגע, קודם כל, בשפות הבוריג'יניות יש רק 1, 2, 3. זאת אומרת, אין יותר מספרים.
אוקיי, רגע, אוי, אנחנו צריכים לסיים, מסתבר. פרופסור גלעד צורקרמן היה ממש מרתק לדבר איתך. בלשן ומחבר הספר ישראלית, שפה יפה, תודה רבה.
סיימנו, עורכת ראשית נעמה שוחט, עורך משנה איתמר אוחנה.
המפיקות, דור סילמן, נוגה סמדר, ואלה אדריה, טכנאי נועם אדם.
פה בירושלים, מוטי זאדה.
תודה, ג'קי.
להתראות, שרון קנטור, ביי ביי.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.